צהריים טובים. הנושא שלנו זה מצה ומריבה, מריבות בתוך המשפחה, בין זוג. והאמת שרק המילה עצמה מריבה כבר קצת בצדק מכווצת אותנו, כי אנחנו אמונים על הביטוי שלום בית, וחלק גדול מההדרכות כשמדברים עם חתן וכלה, במיוחד עם החתנים, שאדם יהיה ותרן, ואדם יהיה עדין, ואדם יהיה, לא יבוא עם כל הבוטות שלו, וזה כנראה חלק מהסיבה למה הטבעת היא עגולה, בכלל למה יש הרבה תנועות מעגליות בחופה, הכלה מקיפה את החתן. בסדר, זה ככה צריך להיות בדיוק, מצטער, בסדר, עוד טיפה זו. הכלה מקיפה את החתן וכולי, כי אומרים לך, תקשיב, מעבר לתנועה המעגלית, צריך למתן את הזוויות, ריבוע זה לא טוב, ריבוע זוויתי זה לא טוב, צריך למתן את הזוויות ולעגל אותם, כי באמת ריב, מחלוקת, זה דבר שהוא מסוכן, לכל ריב יש לו שלב, אומרים שכל מחלוקת יש שלב שאפשר לחבוט אותה, כל שריפה יש שלב שאפשר לחבוט אותה עם כוס מים, כל שריפה, ואחרי זה היא מתחילה לבעור, אז לך תעצור את זה. אז זה נאמר איזו אמירה כוללת, איזו כותרת, אבל מצד שני, אם אנחנו טיפה חושבים, אז האם באמת זה רציני? כלומר, האם אנחנו מאמינים שאפשר לשים שני בני אדם, אפילו שהם לא איש ואישה, סתם שני בני אדם עלי בודד והם לא יריבו, לא יהיה ביניהם הבדלים, לא יהיה ביניהם ויכוחים, לא תהיה ביניהם מחלוקת, על אחת כמה וכמה שמדובר באיש ואישה, שהם שונים במהות, על אחת כמה וכמה שאנחנו קשורים אחד עם השני בעניינים מאוד מאוד פנימיים, צריכים לנהל ביחד בית, עניינים כלכליים, עניינים נפשיים, עניינים רוחניים, אז בעצם זו דרישה קצת לא ריאלית, לא לריב, נכון? אז מה התשובה? טוב, אז נריב אבל קצת, אז נריב אבל נזהר לעבור את הגבולות. יכול מאוד להיות שיש באפשרות אותי של ריב, יש בה גם איזה ברכה. אם לומדים אותה כמו שצריך, כלומר אני לא מתכוון עכשיו שמכאן כולם יצאו לריב אחד עם השני וזה, אבל כשיקרה ריב, אז אנחנו נוכל לפחות לדעת למפות אותו ולסמן אותו ולהצליח אולי גם להשתמש בו לברכה בגלל שעל זה אי אפשר להתווכח. אם אני אקח איזה מד חום משפחתי, בסדר? מד חום משפחתי. ואני אמדוד את הטמפרטורה של בית מתוך הנחת עבודה שטמפרטורה גבוהה זה טוב, טמפרטורה נמוכה זה לא טוב, זה רדום מדי, זה שוקט על השמרים. אז בלי ספק באזורים של הריב יש טמפרטורה גבוהה. יש שם אנרגיה. האנרגיה הזאת היא עלולה להיות אנרגיה הרסנית, היא עלולה להיות שורפת. אבל אם נצליח, בדיוק כמו שעושים עם אטום, עם גרעין, לדעת לקחת את האנרגיה הזאת ולפצח אותה, להבין אותה, אז אפשר איתה יהיה לבנות קומה עצומה בתוך מבנה הבית. אפשר יהיה לבנות את הדבר שכנראה אי אפשר יהיה לבנות אותו באמצעים אחרים. כי מה לעשות? יש איזו עוצמה שיוצאת מתוך ריב. אז אנחנו ננסה לצאת היום לאיזשהו מסע בעקבות הריב. בעקבות הריב הנכון. בעזרת השם. בתורה מצאנו שלושה פירושים או שלושה תרגומים למילה ריב כמו שהיא מופיעה בתורה. יש, המילה ריב מופיעה הרבה פעמים בתורה, אבל מכל ההופעות יש בסך הכל התורה, התרגום, אונקלוס היונתן, מתרגם את המילה ריב בצורה שונה כל פעם. התרגום הראשון הונח לפניכם, באי ריב, זה בעצם הריב הראשון שמופיע בתורה. באי ריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט, והכנעני והפריזי אז יושב בארץ. אז קודם כל זה דבר מעניין, הרב צדוק אומר בכמה מקומות שהמקום הראשון שבו מופיע ביטוי בתורה זה השורש של כל העניינים. אז כאן רואים שהשורש המריבה הוא בדרך כלל עניינים כלכליים, זה קשור גם לקין והבל. יש ריב בין רועי מקנה אברהם לבין רועי מקנה לוט. אז אני אומר, עוד לפני שניכנס רגע לתרגום, המילה ריב בעצמה היא יש לה משמעות של הרבה. יש כאן ריבוי, נכון? ריבוי של מה? אנחנו ננסה להבין, אבל יש כאן איזה ריבוי. עוצמה שמופיעה בצורה מרובה, זה נקרא ריב, הרבה. הרבה ממה? הרבה הרבה אגו אולי, הרבה מהדעת שלי, הרבה אנרגיה, הרבה כוחות, אבל יש כאן איזה ריבוי. את הריבוי הזה אנחנו ננסה היום ללכוד, כמו שיטפון של נחל, ללכוד אותו ולנסות להטות אותו לאיזשהו אפיק חיובי, וכך שלא לא, לא ניבהל מהריב, אלא נוכל אולי להפוך אותו לסימן ברכה. כל פנים, הפירוש הראשון, שאני רוצה רגע להתמקד בו, בואו נתחיל דווקא מהפסוק השני בספר דברים, תראו במקור 4, מה שכתוב 4. אז שם התורה אומרת, כי יריב בין אנשים וניגשו אל המשפט ושפטום והצדיקו את הצדיק וירשו את הרשע. ויונתן מתרגם, ריב בהקשר הזה, ערום יהיה תגרה בין תרי גוברים. זה הריב הרע. ריב שהוא תגרה. למה? כי מה זה תגרה בעצם? מה? תגרה זה ריב. מה? מה זה מזכיר לכם? איזה מילה? תגר. מה זה תגר? סוחר. יפה. זה ריב בין סוחרים. איך סוחרים רבים? קודם כל, סוחר שהוא רב, הוא אין לו סנטימנטים למי שעומד מולו. זה סחורה, נכון? מה האינטרס המרכזי? להרוויח. אני רוצה להרוויח. ולכן, במריבה הזאת, הכל מותר, צורך העניין. המטרה המרכזית היא להרוויח. תגרה, ריב שנהפך לתגרה, זה בעצם כשבתוך בית, שני בני הזוג רבים, וזה נהפך למשהו כמו תגרים. כמו תגרים, כלומר, אין יחס נפשי. אתה לא רואה מי עומד מולך. לא אכפת לך לפגוע בו, לא אכפת לך לדרוס אותו. המטרה המרכזית היא לנצח בוויכוח. להגיע לשלב הזה של אמרתי לך, את רואה אני צודק. או אמרתי לך, אתה איזה מין הורדת ידיים כזאת. זה ריב שלילי. ריב שמתפתח לתגרה, שהמטרה של הריב עצמו היא מי ינצח, זה תגרת סוחרים, אין בה יחס נפשי, אין בה עדינות גם. סוחר עושה כל מיני דברים, סוחר משתמש בכל מיני מניפולציות. גם תגרה זה מין כמו מסחרה כזאת, נכון? יחס של חליפין. בסוג כזה של תגרה יכולים לעלות טענות. ברור שככה תטעני, זה לא רק את, זה אמא שלך כזאת, וסבתא שלך כזאת, כל המשפחה שלכם כאלה. ואו, זה לא רק אתה, זה כל... מין תגרה כזאת שכל סוחר מנסה לפגום את הסחורה של חברו כדי לשבח את סחורתו. כל אחד מי שמכיר, כן, מי שהיה בשוק, אז יכול לשמוע את הכרזות של הסוחרים, אלוהי, רק אצלי, רק היום, רק אני, רק, כן? אבל לא שמעתם אף סוחר שאומר, ותלכו גם אליו. זה לא שייך, אנחנו סוחרים, נכון? אז תגרה, התרגום של יונתן שמתרגם ריב בתור תגרה, זה, בזה אנחנו לא נעסוק היום. איך ממתנים דבר כזה, איך נמנעים מדבר כזה, אבל זה הרע, זה תגרה לא טובה, בסדר? זה קצה אחד, זה קצה שמאל. קצה ימין, שגם בו לא נעסוק היום, זה אני רק אגיד לכם סיפור לי שני חברים, שהם שניהם, הם חברים טובים והם שניהם עורכי דין. ויצא להם לפני כמה שנים להיפגש בבית משפט, אחד מול השני. עכשיו, אחד מהם הוא טיפוס מקסים, עדין ומתוק מחוץ לבית משפט, אבל בתוך משפט הוא לוחמני אריה. כאילו, אין אצלו מלחמה. מקצוע, מקצועי, זה כאילו האג'נדה המקצועית שלו היא כזאת שהוא... והוא באמת נכנס בכל מי שמולו. עכשיו... היו, במקרה הזה עמד מולו חבר, והוא כמובן קרא אותו לגזרים. החבר הזה כל כך נעלב. יצאו בזה, אמרו, תגיד, מה עשית לי? אמרו לו, מה הבעיה, מה עשיתי לך? הכל בסדר, מה, חברים? אמרו, לא, אבל איך אתה התנהגת? אמרו לו, מה התנהגתי? זה בית משפט, זה הכל כל כך נעלב לקח לו זמן להבין שכנראה הוא פגע בחברו. אבל אתם מבינים מה זה תגרה? כלומר, אתה, כאילו, אתה, יש לך שבריב, אתה לא זוכר. אני אומר, בעיניי הטענה של העורך דין שנעלב היא טענה מוצדקת. כלומר, בין בני זוג יש איזשהו ריב. עכשיו, שכחת שהיא אשתך, שכחת שהוא בעלך, שכחת מה עברתם ביחד, שכחתם שיש לכם ילדים משותפים. צערנו הרב, אני אומר, רואים את זה בעיקר בגירושין. שהקדוש ברוך הוא ישמור אותנו מהדברים הללו. יש גירושין שנעשים, יש פרשת גירושין בתורה, לפעמים צריך להתגרש. ויש כאלה זוגות שמספיק בורגים כדי לדעת איך לפרק את זה כמו שצריך, אבל יש זוגות שבדרך לגירושין הם מורגים אחד את השני. והם לא זוכרים כלום, לא את החופה ולא את החתונה, ולא שזה הוא אבא של הילדים שלך ואת אמא של הילדים שלו, והם מתייחסים אחד לשני בצורה הכי הכי נוראה. ממש ככה, כמו, כאילו עכשיו סיפור אחר. אז התגרה הזאת, ריב בתור תגרה, זה ודאי דבר גרוע מאוד, והדבר הזה הוא טומאה, צריך להימנע ממנו. יש כלים איך להימנע, אבל זה לא הנושא שלנו היום. הצד השני, עוד שנייה אחת, הצד השני זה התרגום הראשון על הפסוק. ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט, והכנעני בפריזה יושב בארץ. אז יונתן מתרגם, והווה דיינין בין רועי גיטה דאברהם ובין רועי גיטה דלוט דרעי דאברהם. דיינין הכוונה דין או דיון. וזה קצה ימין. בסדר? כלומר, זה, אני חושב שכמעט בכל בית יש את זה. רק אני רק רוצה פשוט לעודד את זה, להעצים את העניין הזה. בית בריא. בית שמח, בית זה מקום שברור, שמבררים בו כל מיני דברים. וזה חלק מהותי מהבריאות של בית, זה שדברים מתבררים בו. יש איש ויש אישה, ומבררים דברים. תכף אנחנו ננסה להבין למה זה ריב מאוד מאוד מעודן, מה ההבדל בין זה לבין מה שנרחיב עליו את הדיבור היום. אבל לכל פנים, בית זה מקום שמבררים בו דברים. ובית זה מקום שבו השוני בין האיש לאישה הוא לא בדיעבד, אנחנו לא מנסים להעלים אותו או לצמצם אותו, כלומר אין כאן איזה מטרה, מתי יבוא לידי והקיימנה שאשתי וידי נחשב אותו דבר ונרגיש אותו דבר ועל כל דבר אנחנו נגיב אותו דבר. אדרבה ולהפך, זה צריך להיות הפוך. השוני בין איש לאישה, נקודת המבט השונה שמביאה האישה, נקודת המבט השונה שמביאה האיש, מביא לידי בירור, מביא לידי העמקה ובעיקר מביא לידי לימוד. כי איש ואישה, אחד התפקידים המרכזיים של איש ואישה זה לגדל אחד את השני. בסדר? לגדל אחד את השני, זה מאוד מאוד קריטי. זה חלק מההתחייבויות בכתובה, מופיע בכתובה חיוב שנקרא אפרנס, מהאיש לאישה, אבל זה גם חיוב הדדי. אפרנס, הכוונה לפרנס מישהו, זה להוציא את הכוחות שלו אל הפועל. להוציא את הכוחות שלו אל הפועל, זה לגלות בו צדדים שהוא לא יודע על עצמו שהם קיימים. אז כשבאים ומבררים דברים, שיש סוגיות, איזה סוגיות חינוכיות, סוגיות כלכליות, מבררים אותן. אנחנו מגדילים אחד את השני, יש לזה המון המון דוגמאות, אני יכול לתת לכם כמה דוגמאות, אפילו דוגמאות כלכליות. כן, יש מישהו שהוא, יש לו איזו התנהלות כלכלית מסוימת, הוא מתנהל כזה סולידי וכל זה, ואשתו היא טיפה יותר ככה מבינה, הוא אומר, תקשיב, בוא, אנחנו ככה וככה אפשר לעשות זה, אפשר למכור את הבעיה. ואם זה היה תלוי בו, היה נשאר לגור בחושה איפה שהוא גר, והיה, אתם יודעים, בכלל גברים יש להם קטע כזה בפנימיה, כל החיים אין לו בעיה במזרון. אבל זה בזכות אשתו, יש לו בית נאה וככה זה, ובררו את הדבר הזה, הגדילה אותו, הרחיבה לו את מושגי הקליטה, והדבר הזה בירר, וכולם ירוויחו מהדבר הזה. זה לכתחילה. זה לא בדיעבד. עכשיו, זה לכתחילה גם במיוחד בחינוך הילדים. וכאן אני רוצה להגיד איזה משהו להורים שבינינו. אני חושב שיש כאן איזושהי טעות מסוימת שצריך לעלות עליה. כולנו מבינים שלא טוב שיהיה פער בין, נכון, בין אבא לאמא. כלומר, כי הילדים ישר מזהים את זה וחוגגים. אבא ככה, אמא ככה, וזה לא טוב. אנחנו כולנו מבינים שזה לא טוב שאבא ואמא יריבו לעיני הילדים. נכון? אבא אמר לי ככה, אמא אמר לי ככה. זה דברים פשוטים. מצד שני, הדיינין הזה, הדיון, הוא קריטי לבריאות נפשם של ילדים. ילד שניצב מול אבא ואמא שכל הזמן אומרים אותו דבר, החוויה שלו היא שהוא ניצב לא מול הורים, אלא מול שיטה. אתם מבינים? זה בנוי ככה. יש דין ויש רחמים, יש אבא ויש אמא, יש אנחנו בני אדם, זה ברור שאנחנו נראה את הדברים בצורה שונה. נכון? וילד שניצב מול שיטה, זה כאילו ההורים עברו איזה קורס באיזה מכון, ונתנו להם דף מסרים מה להגיד, וכשהילד מגיע הם אומרים לו את זה ביחד. זה דוחק את הילד. כן, שמעתי מהרב דוב זינגר שאומר על בן סורר ומורה, חלק מהתנאים כדי שילד יהיה בן סורר ומורה זה שאיננו שומע בקולנו, שאבא שלו ואמא שלו מדברים בקול אחד. אז כשמדברים בכל אחד, זה דוחק אותו להיות בן סורר ומורה. מה זה בכל אחד? אין פה איזה גוון. מה, הכל אתם רואים אותו דבר? אין כאן איזה התלבטות? תמיד יש התלבטות. תמיד אבא רואה צד מסוים, אמא רואה צד אחר. בסיטואציה הזאת, סיטואציה אחרת, פתאום האבא נהיה הרחמן, והאמא נהיה את הקשוחה. אנחנו בני אדם. בסוף צריך לקבל החלטה אחת. בסוף אבא ואמא צריכים להיות מספיק בוגרים כדי לקבל החלטה אחת וגם לעמוד בפניה. אבל ההתלבטות והדיון הם חלק מהבריאות. אנחנו בני אדם, אנחנו לא מכונות, אנחנו לא שיטה. כן, יש כאלה שמחלקים את הילדים לתשומת לב וכוח. ואז מסתכלים בטבלה, כן, בטבלה, איזה ילד יש לנו? מאוד פשוט, ידע שתשומת לב, צריך להתעלם, צ'יק צ'יק, הכל ככה לפי ה... זה לא עובד ככה בחיים. החיים הם דינמיים, חמים, נעימים. בסוף גם צריך לקבל החלטה, אבל הדיון הזה בין ההורים, בינם ובין עצמם, אפילו בנוחות הילד, לפעמים אנחנו גם משתפים את הילד בהתלבטות, תקשיב, אנחנו התלבטנו ככה או ככה, אמא אמרה ככה, אבא אמר ככה, אנחנו אומרים שתלבטים, בסוף החלטנו ככה וככה, אבל תדע לך שזה היו כל מיני צדדים, או תדעי לך. ויכול להיות שמחר אנחנו נחליט אחרת. גם לגיטימי. אז זה הריב המבורך. עכשיו, למה הוא נקרא דיון ולא ריב? כי הרבה פעמים הוא מתחולל כלפי נושאים שהם לא מאוד אישיים, הם נושאים יותר עקרוניים, אז קל לנו לדון בהם. יש כאן איזשהו ויכוח, יש כאן איזשהו פער, אבל זה לא נהפך לריב. יש מדרגה אמצעית. ברוך תהיה, תודה רבה. יש מדרגה אמצעית שהיא בין הדיון לבין התגרה, בסדר? הדיון החיובי, הלגיטימי, צריך לעודד אותו. אני רק אגיד עוד משהו אחד על הדיון, תדעו לכם. את המתנות הכי גדולות שאפשר לקבל בחיים יכולים לתת לנו בני הזוג, האישה או האיש. הכי גדולות. דווקא מהשוני הזה באה הברכה. אבל צריך לקבל את זה בשמחה, לא להיבהל מזה. אבל אף פעם, כמו שאמרתי, דיון זה דבר יחסית. דיון זה בני זוג דייטים, כן? בשלב הדייטים יש הרבה דיונים. כלומר, האם נגור בהתיישבות או נגור בעיר? גרעין תורני או יישוב, כן? עזב, אנחנו מה פתאום, היום צד רשע הזה מתיישב בלבבות, מה פתאום, אתה לא יודע, היום... דיון, נכון, אלו ואלו דברים חיים, בסדר, זה דיון, באמת, זה נכון וזה נכון, ויכול שבסוף הם יגורו במקום שלישי. דיון זה האם תלמוד תורה או ממד, תלמוד תורה, קודש או ממד, דיון, יכול להיות שאפילו הדיון הזה יהיה הילדים של ספציפית של הזוג הזה, אבל זה יהיה מין דיון עקרוני, מה נכון. כלומר, אלה דברים עקרוניים שכל זוג מתעסק בהם, דנים בהם, ויש צדדים לכאן ולכאן, וזה בסדר גמור, זה מצוין. זה מצוין. בית נבנה מדברים כאלה. באמצע יש מדרגה שהיא ככה אמצעית, היא עלולה להידרדר לתגרה וזה לא טוב, אבל אם יודעים להכיל אותה, אז היא ברכה עצומה. כי היא זאת שבעצם מצטרפת, או היא מאוד מאוד דומיננטית, ביישום הפסוק, על כן יעזוב איש את אביו ואימו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. הדבקות במישהו, זה ביטוי שנאמר, הביטוי דבק נאמר רק כלפי שניים, כלפי הקדוש ברוך הוא, את השם אלוהיך תירא, אותו תעבוד, ובו תדבק ובשמו תשבע, הוא תהילתך והוא אלוהיך. פסוק בפרשת עקב, כן? הוא לדבקה בו וכולי, פסוק שנאמר כלפי הקדוש ברוך הוא וכלפי איש ואישה. אז אם רגע נלך לביטוי הזה, לדבוק בקדוש ברוך הוא, זה ברור שדבקות בקדוש ברוך הוא משמעותה מערכת יחסים מעוניינת. זה נקרא להיות דבוק, נכון? להיות מעוניין, להיות מחובר. להיות מחובר. הבעל שם טוב אומר שתפילה היא אנחנו מתנדדים בתפילה כדי לבטא שאנחנו מעוניינים, שזה משהו של תנועה, לא? כן, דבר, מה אתה רוצה? כן. כאילו תפילה כזאת היא רדומה. אנחנו... תפילה, יהודים נעים, מתנועים, יש כאן תנועה של רצוב השוב, כדי לבטא את העובדה שאנחנו מעוניינים. זה נקרא דבקות. אז הדבקות בין איש לאישה מבטאת סוג, רמה מאוד מאוד גבוהה של עניין. את מעניינת אותי. את מאוד מעניינת אותי. הדעה שלך חשובה לי מאוד. אני מאוד מאוד מעוניין. ולכן, אומר כאן התרגום אונקלוס, המקור האחרון, על הפסוק הראשון, על הפסוק ויהי ריב בן רועה מקנה אברהם, ובן רואה מקנה לוט, מתרגם אונקלוס, ואבא מצוטה בין ראה בירד אברהם ובין ראה בירד לוט. מצוטה. ובעוד מקומות התורה ככה מתרגמת, מצוטה, מצה ומריבה, וכבר אנחנו מבינים שלמילה מצה יש לה גם משמעות חיובית, נכון? מה זה מצה? מה זה? מצה זה מצה, אבל למה קוראים למצה מצה? חשבתם פעם? מה זה? כי היא ממוצה. יש כאן איזה מיצוי, הלחם הוא תפוח, הלחם הוא מנופח, והמצה מאוד מאוד מרוכזת. זה מה שקורה בריב. בריב שהוא מצה, יש כאן איזה מין מיצוי של האישיות שלי, מיצוי של הדברים החשובים לי באמת. כלומר, אם הגעתי לאיזה מצב שאני רב על משהו, זה אומר שנגענו כאן באיזה דבר שהוא מאוד 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 חשוב לי. ומה שמאוד מאוד מאוד חשוב לי, אמור להיות גם מאוד מאוד חשוב לאשתי. ולהפך, אם הגענו למקום שיש איזה משהו שאשתי כאילו רבה עליו, ממצה את עצמה, ממצה את הדיבור שלה, ממצה את, את העמדה שלה, לא מוותרת, זה אומר שזה משהו שהוא מאוד 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 חשוב לה. זה נקודה שהיא מצליחה, מצליחים פה למצות איזה משהו. זה לא דיון בעלמה, אתה יודע מה? מה זאת תלמוד תורה? חשוב וזה צריך גם וגם. אני יותר מתחבר לזה, אבל אם זה יהיה משהו אחר, אז גם בסדר. לא, לא, לא. זה פה נקודה מאוד חשובה לי, מאוד עקרונית לי. חשוב לי שהדבר הזה יהיה. בריב כזה, מה שקורה, זה שקודם כל אני אומר כאן, מבחינה זוגית, הבאתי את עצמי. הבאתי את עצמי. במד הנוכחות הזוגית, בריב של מצה, הנוכחות היא מקסימלית. וזה הרבה מאוד. כי אם אני אבקש מכם, אתם מכירים את משחק ההפך? מה? אתמול שיחקנו משחק. מי שהיה אתמול שלא יערוס דיר בלק, בסדר? תחידה. מה ההפך מעץ? מעץ, כן. כמו ששמיים זה הפך מארץ, וכמו ששחור זה הפוך מלבן, מה הפוך מעץ? היית אתמול. פלי, כן. יפה. אז להפוך, לפעמים זה קל, לפעמים זה קשה. מה הפוך משחור? מה הפוך מחם? מה הפוך מעמוק? מה הפוך משטוח? אבל אמרת מקודם רדוד. לא, ההפוך משטוח זה נפוח. זה בגיאומטריות. אבל כשעוברים למידות, עוד יותר מסובך. מה הפוך מכעסן? רגוע. אדיש. אתה מתחיל להסתבך. אז הייתי אומר, מה הפוך מזוגיות? מה? בדידות, בסדר. אז כאילו כל אחד לבד. יש משהו יותר גרוע מבדידות. אדישות. ההפך העמוק, האמיתי, מזוגיות, זה לא גירושין. גירושין, כמו שאמרנו, יש פרשת גירושין בתורה. לפעמים זוג התחתן, לא מסתדר, לא התדרלו ביחד, קורה. אבל ההפך האמיתי מזוגיות, זה אדישות. כל העניין בחתונה, כל העניין בקשר זוגי, זה צמד המילים, את מעניינת אותי. אכפת לי ממך מאוד. את מעניינת אותי. דעתך מעניינת אותי. ולכן גם יכולה להרגיז אותי. מה עובר עלייך מעניין אותי? את מעניינת אותי. זה העניין. בסדר? נוצר כאן איזשהו עניין. וכשחיים ביחד, ואומרים, תקשיב, הכל בסדר, אבל פשוט את לא מעניינת, אני לא רב איתך. אני לא מביא את עצמי, כי פשוט זה לא מצדיק את זה. איבדתי עניין. כלומר, בבית, אני מבין שזה קשור אולי לשיעור הקודם שהיה כאן, שככה הבנתי שהיה פה קולות וברקים, כן? נגריות ועניינים, אז בית בריא זה בית שבו אנחנו מאוד מאוד מעוניינים אחד בשני. ולכן אם אנחנו מעוניינים אחד בשני, אז קורה לא מעט שאני מביא את עצמי. אני מביא את עצמי עד הסוף. אני ממצא שכאן איזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לי, ואיפה אני אביא את זה אם לא כאן בבית? איתך. זה מדרגת הריב האמצעית, והיא מאוד מאוד יקרה, כי היא בעצם מגדירה את הדבק בינינו, את החיבור בינינו, את האהבה בינינו. היא עצמה, הריב הזה עצמו, המיצוי הזה עצמו, שמתי כאן את עצמי לגמרי. הבאתי כאן את כל כולי. לא השארתי חלקי אישיות מחוץ לבית. הייתי כאן עד הסוף. אז זה בעצם המדרגה האמצעית של הריב, בסדר? עכשיו, כמו שהזכרנו, יש בזה ממד מסוכן קצת, נכון? עלול להידרדר לתגרה, חס וחלילה. אז אני רוצה לדבר על שלוש סכנות בריב מהסוג הזה, ואיך מצליחים לשמור עליו בתור גורם בריא. סכנה ראשונה, אני אומר כאן משהו עוד פעם, קצת מסוכן, אז אני מבקש מראש זהירות. סכנה ראשונה היא ויתור. שמעתם? ויתור בתוך בית זאת מדיניות רעה מאוד. ויתור זה פלסטר. לא תמיד יש זמן, לפעמים מתחילים דיון כזה, ריב כזה של מצה, שהוא דורש איזה ככה שעה, שעה וחצי של שבעה וברור, ומה את אומרת, ומה אני אומר, זה? ואין את הזמן הזה. לא תמיד יש זמן, נכון? אז פה טוב שיש לנו בכיס איזה מין פלייר שנקרא ויתור, יאללה, תדעת מה, אני מוותר, או אלא, אני מוותרת, נדבר על זה בהזדמנות אחרת. ויתור לא יכול להיות מדיניות שבית בנוי עליה. בית לא בנוי על ויתור. למה? מהטעם הפשוט, כשמישהו מוותר, הוא זוכר. בפנים, יש פנקס פולני קטן, made in Poland, סמן עצמו וי, ויתרתי. בפעם הבאה שיהיה איזה ריב כזה, הפנקס ישלף, בפעם הקודמת מי ויתר? אני, עכשיו תורך, הדדיות, שוויון בנטל. או להפך. עכשיו, ברגע שמישהו אחד מוותר יותר מדי, עוד ויתור ועוד ויתור ועוד ויתור ועוד, כי הוא נחמד, כי הוא סבלן, כי הוא מפחד ממריבות וכו', בסוף, מה שיהיה זה יתפוצץ. או, תמיד אני מוותר, תמיד זה, דורכים עליי כאן, או תמיד אני מוותר, וזה, עכשיו, עכשיו אני לא מוותר, נגמר סיפור, מתחיל איזה מין דיבור כזה, אני יודע, עכשיו, אני אלמד לעמוד על שלי, אני אלמד לזה, אני אהיה אסרטיבי, אני אהיה אסרטיבי, כל מיני מילים שהגיעו מהתרבויות שדיברו עליהם כאן בשיעור הקודם, וכל הדברים האלה. לכן אני אומר, ויתור זה לא מדיניות שאפשר להשתית עליה בית לאורך זמן. ומי שבגלל הפחד מהמצע הזה, הוא ממהר לוותר, איבד. איבד. אל תוותר. אל תוותר, לא צריך לוותר. תכף נראה מה כן צריך לעשות. מה כן אפשר לעשות. אבל קודם כל, הסכנה ברגע שמתחיל איזה בירור כזה, איזה ריב כזה של מיצוי שמיד נוותר, אנחנו מפסידים כאן איזה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי. מה צריך לעשות בריב כזה? טוב, כמו בכל דבר, צריך קודם כל להקשיב. אם אנחנו נדע לזהות שבריב כזה אנחנו כרגע הולכים לקבל מתנה מאוד חשובה מהבן זוג או מהבת זוג, היא עכשיו הולכת להגיד לי משהו שהיא לא אמרה לי בחיים. היא הולכת להגיד לי מה חשוב לה. והיא אומרת את זה בכל העוצמה, אם אני אהיה מספיק קשוב לפתוח את האוזן, אני הולך לקבל כאן מתנה. הסיטואציה, ההזדמנות זימנה את זה שעכשיו בתוך ההתנגדות הזאת מישהו מאיתנו מצליח לשחרר איזו אמירה מאוד מאוד עמוקה וממוצע שלו אליי, אם אני אהיה מספיק קשור אני אוכל להרוויח אותה. והרבה מאוד פעמים כשמבינים את העיקרון אפשר לשנות את האפליקציות. כן? אני פה צריך לתת כמה דוגמאות, בסדר? אני אתן פה איזה כמה דוגמאות מהתחום. דוגמה אחת, היה איזה זוג אני אקח דוגמה שהיא כללית כזאת, כן, בהרבה מאוד משפחות בעם ישראל יש זמן שמוקדש למריבות, זה ערב שבת. יום שישי לפני, זה זמן קדוש, חידה אומר שבגלל שבשבת אין דינים, אז ביום שישי מגיעים פי שתיים. אז רבי, אתה לא עוזר לי, את לא, יש ריב כזה. אם נשכיל להקשיב אחד לשני, כן, ונצא רגע מה אתה עושה, מה את עושה, אם נשכיל להקשיב, הרבה פעמים אפשר לשמוע שאישה אומרת לבעלה, תקשיב, מה שבאמת חשוב לי זה שלא תשאיר אותי לבד. בזמן הזה, לקראת שבת, אני מרגישה שאתה משאיר אותי לבד. זה לא העזרה כן או לא, כי אם אנחנו מתחילים להריב, מה את רוצה? עשיתי, הנה, עזרתי פה, עזרתי שם. לא, לא, אבל החוויה הנפשית היא, אתה בעצם משאיר אותי לבד. עכשיו, איזה אמירה זאת? כשאישה אומרת לבעלה, אל תשאיר אותי לבד. מה, הלב לא נמס? אני אשאיר אותך לבד? מה, בטח שאני איתך ביחד. אשתי, מה יעזור לך כדי שלא תרגישי לבד? הרבה פעמים זה אפילו פחות ממה שחשבת. מבחינה פרקטית. פחות. אני יכול להגיד לכם אתן לכם איזה טיפ. אצלנו בבית, מה שעוזר זה שאם אני מסדר את השולחן של שבת, בבוקר, יום שישי, כשאשתי קמה, היא כבר רואה שולחן לבן, התחלנו. אני לא לבד, הנה, זה כבר מתחיל לזרום. למרות שאני יכול לסדר אותו עכשיו, אני יכול לסדר אותו בשתיים בצהריים, לא, לא. רגע שכאילו אני לוקח שם איזה צעד קדימה, זה אותו דבר. לי זה לא משנה אם אני עושה את זה בתשע בבוקר או עושה את זה בשתיים בצהריים, נכון? אבל התחושה שזה נותן זה את לא לבד. האפליקציה של את לא לבד, המריבה כאילו הפרקטית, זה אתה לא עושה קניות, או קניתי שרצית, דברים כאלה, דברים פרקטיים כאלה, אבל ברגע שמקשיבים מה את בעצם אומרת, אני בעצם אומרת שאני לא רוצה להיות לבד. אל תשאיר אותי לבד בזמן של לחץ, תהיה איתי. זאת אמירה מאוד חשובה. מה, אשתי, כזאת גיבורה, כזאת חזקה, היא בטוח יכולה להסתדר לבד. פתאום היא אומרת לך, לא, אני דווקא צריכה אותך שתהיה לידי. אל תשאיר אותי לבד. זה ממש למצות את האמירה. זה ברכה. עכשיו, את זה אפשר לקחת לעוד מקומות, נכון? וכן על זה הדרך. אז לכן, יש שלוש כלים שדיברנו עליהם, איך אנחנו לוקחים כזה ריב, אמצעי, ומתברכים ממנו. קודם כל, ההכרה והעובדה שאני מקבל כאן מתנה. יש כאן אפשרות למתנה. מישהו כאן עכשיו, האדם הכי קרוב אליי שאכפת לי ממנו, הוא מעיד כאלף עדים שאני מעניין אותו, ולכן הוא צועק עליי, והוא ממצא את מה שיש לו להגיד, והוא אומר את זה. פעם אחת. פעם שנייה, אם אני אשכיל באותו רגע, שנייה אחת להקשיב, להוריד רגע את הדוגמאות, או על מה הוא רב איתי, ולנסות להקשיב לכל הפנימי. מה יש שם בעצם? תמיד תשאלו את השאלה הזאת, מה אומרים לי, אבל מה אומרים לי בעצם? ואז יש שם איזה קול אחר. לפעמים זה דברים מאוד פשוטים, אני זוכר שהיו, אני אתן פה עוד דוגמה, היו שנים, שאשתי הייתה רב איתי, כן? על זה שאני ב-12 בלילה הייתי הולך לישון. 12 בלילה, אמרתי, זהו, המעדפים מנהלים, אני לא רואה כלום, 12 בלילה, ככה. והיא אומרת, אבל אני צריך לדבר איתך, אנחנו באמצע עכשיו, עוד רבע, זה, מה? לא, 12 בלילה. וכשטיפה דיברנו על הדבר הזה, אז האמירה הייתה, כאילו, לא יכול להיות שקשר זוגי אמיתי ועמוק, הוא יהיה כפוף ללוחות זמנים. אם יש לי עכשיו משהו להגיד לך, אז זה עכשיו. גם אם זה יהיה עד 2 בלילה. נכון, אני התייחסתי לזה, בסדר, כאילו, פרקטית, נכון? מה שלא עכשיו, נדבר מחר. אבל פתאום באה אמירה כזאת עמוקה וממוצע, שפתאום שמה את כל הדיבורים האלה בהקשר אחר, ומאז אני הולך לישון ב-2 בלילה, כל פעם צריך להקשיב עד הסוף. כן, כן, רעיונות. וכן על זה הדרך. אז זה הכלי השני, תקשיב מה באמת אומרים לך. זה לא 12 בלילה, וזה לא החדשות, וזה לא שום דבר. זה אמירה עקרונית. האם קשר זוגי כפוף? בסדר, תודה, תודה. חילה, אני לא רוצה להטריח אותך, תודה רבה. זה אני יודע לעשות כבר, זה לימדו אותי. האם קשר זוגי כפוף ללוחות זמנים? לא, אני רוצה ש... זה מבטא עבורי שאתה באמת אוהב אותי, שאתה הולך איתי, שאתה לא נגמר הזמן כמו פסיכולוג. טוב, אדוני, 45 דקות נגמרו, יש הבא בתור בבקשה. 300 שקל אצל המזכירה. לא עובד ככה, אנחנו, אני איתך, עד שנגמור, עד שנמצא את הדיון. והיינו רבים על זה, כלומר, ריב כזה מתוק, כן, אבל... וכן על זה הדרך. תקשיב מה אומרים לך, והדבר השלישי, אל תוותר, אל תוותרו. ויתור זה בסדר, אני אומר, אם צריך לצאת מהר מהבית וכל זה, אז עכשיו אני מתחיל לזה, אבל זה פלסטר. מה כן עושים? שימו לב, לא תמיד ריב יכול להסתיים בהסכמה. מה שכן עושים, במקום ריב, במקום ויתור, מתנה. את יודעת מה, אני לא מסכים, אני רואה שלך זה חשוב, אני אוהב אותך, אני נותן לך את זה בתור מתנה. מבחינתי, בסדר, זהו. אנחנו נלך מה שאת אמרת, אבל זה מתנה ממני. אפשר לתת מתנה טבעת, אפשר לתת מתנה פרחים, אפשר לתת מתנה את דעתך. המנגנון הנפשי כשנותנים מתנה הוא מנגנון של שמחה, של סיפוק. הצלחתי לתת לבן הזוג שלי משהו משמעותי, הרי תמיד זה ככה במתנות, נכון? הרי מה גבר קונה לאישה? בדרך כלל, כאילו, לא, פתאום זה, מברגה. תראי איזה מברגה קניתי לך. מה, את לא אוהבת מברגה? זה קודח, זה עם קונגו, זה... אנחנו תמיד, כן, זה כאילו הראש הגברי. אלא מה, לא, זה... פתאום מברגה, אישה, אז כאילו, כל מתנה בעצם, אתה קונה משהו, או אתה נותן משהו של עבורך, אתה אומר, אני בחיים הייתי קונה את זה לעצמי, אבל כנראה זה משהו שאני אוהב, אז אני נותן לו. אז גם כאן במתנה אני נותן משהו שאני לא מסכים איתו, אני לא מזדה, אבל השני זה חשוב לו. נכון? אין לי אני מה לעשות עם טבעת יעלום. אבל לאשתי זה חשוב, אז אני נותן לה את זה. אז אפשר לתת חפץ, טבעת, פרחים, אפשר לתת. כן, בסדר. זה חשוב לך, עוד שנייה אחת אני אתן מקום לשאלות. חשוב לך, אני נותן לך את זה. ההבדל בין מתנה לוויתור שוויתור, אני סימנתי X ובפעם הבאה אני אחכה בסיבוב, ומתנה, המנגנון הפנימי הוא, וואלה, הצלחתי לתת. בפעם הבאה יהיה לי חשק לתת עוד פעם. וזה גם מעודד את הצד השני לתת גם הוא. אז לא כל ויכוח, לא כל מריבה מהסוג הזה של מיצוי גם צריכה להסתיים בהסכמה. לא תמיד להסתיים בהסכמה, אבל אנחנו לא נוותר. אנחנו ניתן מתנה, ואנחנו נמשיך לברר את הדבר הזה. עד הפעם הבאה. בואו תראו מה אומר כאן רבי נתן בליקוטי הלכות לגבי המנורה. המנורה מצד אחד במשכן, ובית בישראל הוא, מעבר לזה שהוא ממש כמו משכן, אבל חלק מרכזי מהבית, חלק מרכזי מהשלום בית, זה נרות שבת, זה המנורה שדולקת בו, אור הדעת שדולק בו. המנורה היא כלי מאוד מאוד מיוחד, כי מצד אחד הוא כלי מפוצל, מאוד מפוצל וגם מעוצב, יש בו שבעה קנים, זה, הוא לא גוש אחד, וגם בתוך הקנים הללו יש כפתורים ופרחים וכו', אז כלומר זה כלי שמאוד מאוד מתבקש לעשות אותו חלקים חלקים, ומצד שני באה התורה ומקשה ואומרת לא, תעשה את המנורה מקשה אחת. איך עושים משהו שיהיה מקשה אחת? אומר רבי נתן, מקושיות. וזה מקשה תעשה המנורה, מקשה בחינת קושיות ומחלוקת. על ידי זה דייקה תעשה המנורה, זה בחינת וספר כתב איש רביע נזכר לאל, שדייקה על ידי הריב ומחלוקת שבאים על ידי קושיות שמקשים על הצדיק האמת, נגיד שהבית הוא צדיק האמת, וכל אחד מקשה על, 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 על בן זוגו, על ידי זה דייקה נעשים ספרים קדושים הרבה. אתם יודעים שהספר ההלכתי שנכתבו עליו הכי הרבה ספרים? מי הוא? הרמב״ם. הרמב״ם כתב ספר, בלי, הוא כתב רק את ההלכות, בלי המקורות, אז כולם יקשו עליו מלא קושיות, אופ, סליחה, מלא קושיות יקשו על הרמב״ם, מלא קושיות, אז יש מלא ספרים. הרמב״ם זה מגדולי ישראל שנכתבו עליו הכי הרבה ספרים. למה? כי היו עליו הכי הרבה קושיות. אז היו עליו הכי הרבה קושיות, אז הדעה שלו הכי מבוררת בגלל הקושיות הללו. על ידי זה די כאן נעשים ספרים קדושים הרבה על ידי התשובה ששווין על ידי זה, על ידי פגם מנת חכמים, וזה בחינת מקשה תעשה המנורה, שדייקה מהקושיות, בחינת טריב ומחלוקת, אבל לא ריב של תגרה, וגם לא ריב של דיון, כי הוא לא חוכמה, אלא הריב הזה של מצה, מזה דייקה תעשה המנורה, שהיא בחינת שלמות התורה, על ידי ריבוי הספרים הקדושים, כי זה בחינת בספר כתב איש רביע נזכר להם. אז כמו שזה עובד בתורה, ככה זה גם עובד בזוגיות. דווקא הריב הזה, המצה, ממצה אותנו. אני יודע מה חשוב לך באמת אשתי. אני יודע מה חשוב לך. כי כשרבנו, הקשבתי לך. וקיבלתי את המתנה מה חשוב לך באמת. את יודעת גם אני מה חשוב לי. הנחמדות והנעימות לא נהייתה איזה מין קצפת מעל העוגה שכל אחד מאיתנו, אתם מכירים, זה כמו באנגליה, yes darling, yes honey, yes sweetheart, yes. יש בדיחה, ספר אותה קצת, זה, כן, האנגלי אומר לאשתו, bring me the honey, honey. והאמריקאי אומר לאשתו, bring me the sugar, sugar. והישראלי אומר לאשתו, תביא את הסטייק פרה. משהו גס כזה, כן? אז האם אנחנו כאילו, הכל כזה מתקתק, הכל כזה שוגר כזה, אני מביא את עצמי. הדבר הכי חשוב לי בעולם, שבאמת אשתי תכיר אותי, מה חשוב לי, מה יקר לי, ושאני אכיר אותה. וכשכל אחד מביא את מיצוי האישיות שלו, לפעמים יש, בסדר גמור, אבל זה מפגש של דבק. זה ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. זקן הקדוש ברוך הוא לריב ריבים דה קדושה. ולהיות בחינת מצה ומריבה, אבל לא רק מצה בה' אלא גם מצה באלף. מצה את אשתו ואישה מצה את בעלה דרך המריבה, אמן ואמן. כן, שאלתך הקדושה, בבקשה. אתה נשוי, כן? יש פה מלא רווקים, איך אתה יודע מי שואל אותך מה? אז מה לזמנים שלך? אתה שואל את הזמנים. עזרת השם, עזרת. בסדר, בעזרת השם. זה באקדמיה הכל עובר, מה שנקרא. זה תיאורטית, הכל בסדר. מה אני אשמח למה הוא אומר? כל הכאילו ניסיונות לצאת ידי חובת כל העולמות, זה מאוד מאוד, לכן שאלתי, סליחה אם אתה רווק או נשוי, כי זה מאוד מאוד תלוי בבני הזוג. יש אישה שחובה את העובדה שבעלה מרים וילון ב-12 בלילה, היא חובה את זה בתור דחייה. כאילו מה? ולכן, בכל פעם שיהיה לה משהו חשוב להגיד, אתה צריך להיות איתה. ויש כאלה שאומרים, אתה צודק, זה לא כזה נורא, אז פעם כן, פעם לא, זה מאוד מאוד תלוי, מאוד מאוד אישי. בכלל, מערכות היחסים בין זוג הם מערכות יחסים אישיות. קשה מאוד לדבר בשיעור כזה כללי על כל מיני דברים. אני נגד הדרכות כאלה, מהודקות ככה, לבנות כאלה, ככה וככה וככה. ביום שלישי בשמונה בערב יושבים לשיחה זוגית. כל האברכים במכון מאיר. זה לא עובד ככה. יש כאלה ביום שלישי, לא מתאים להם. ברוכים תהיו.